טוב, שלום וברכה. אז אנחנו ננסה קצת לטעום מפרק י' א', איך שהוא ככה... לא נרגיש שגמרנו, כן, אז... פרק י' א', ככה ממש... הוציא יהודה אומר, אני חושב ששלוש פרקי י' א' הם חשובים. יש פרק י' א' במסילת ישרים, שזה החסיד, ויש פרק, פסקה י' א' בכוזרי, שזה הבירור היסודי על עם ישראל, ויש פרק י' א' בנצח ישראל, שזה הנצחיות של עם ישראל. כל מה שבנינו זה בשביל, זה כל הזמן אנחנו עוסקים בזה, רק זה הולך ונבנה. אז בואו נראה ככה, ננסה ככה לתפוס מהפרק הזה, אולי נעשה קצת בדילוגים, נראה. בסדר? מה? י' א', פרק י' א'. תודה רבה. בסדר? הראיה השכלית אשר אמרנו, שמחייב מסדר השתלשלות הריבוי מן האחד. על זה עידה התורה הנאמנה שאמרה, בנים אתם להשם אלוקיכם. המהר"ל, כל מה שלמדנו בפרקים הקודמים, על ה... לאט לאט בנינו את הנושא הזה של עם ישראל, היו לנו כמה וכמה משלים בפרק הקודם. עם ישראל הוא הראשית של העולם, נכון? הוא השורש של העולם, דיינו נושא בתוכו את המגמה, המגמה השורשית של כל העולם, כל השאר זה ענפים של הראשית, של המגמה הראשיתית הזאת. עם ישראל הוא כמו עובר שיוצא ממעי אמו, יוצא כבר באיזושהי שלמות כזאת, יצירה אלוקית שלמה, לא משהו שנוצר בצורה דרגתית, אלא נוצר כיצירה אלוקית שלמה, כמו עובר שיוצא ישר דק ביציאה שלמה. עם ישראל הוא המפתח הקטן של הארמון, שיש בעולם הזה מין ארמון עם המון המון עוצמות ויכולות וכישרונות, אבל אין מה שיפתח את הפנימיות שלו. זה כל בחינות כאלו של עניינו של עם ישראל. ופה המהר"ל, בפרק הזה, הוא נותן אולי את המשל הכי יסודי, שאולי הוא על הלב של הכל. בנים, זה התורה, זה כבר לא חז"ל. כל הלילה להבין את המושג הזה, בנים אתם מהשם אלוקיכם. עם ישראל הוא בנו. או בתנירי בנו בכורו של ריבונו של בנים אתם לאשר לוקחים. ויש לך להבין בשם הנכבד הזה מה שנקראו ישראל בנים לאשר. וזה כי אין ספק כי הנמצאים הם עלולים ומשפעים מן השם יתברך. כל הנמצאים הם עלולים ומושפעים מן השם יתברך. כל הנמצאים. דהיינו, עלולים הכוונה הם נוצרים מתוך, כן? יש עילה ועלול. העילה הוא הסיבה. והעלול נוצר מתוך הסיבה. אז כל הנמצאים, קיומם, הוא מתוך השם יתברך ומושפעים מן השם יתברך. זה נכון, כל הנמצאים. ואין הנמצאים מדמים יחד. אבל יש הבדל בין הנמצאים. רק יש שמושפע מאמיתת עצמו, ויש שאינו. כך לפי ריחוק הנמצאים, ולפי קורבתם אליו יתברך. אומר המהר"ל, יש לנו מקום, הייתי אומר ככה, פרמטר אחד שבו אין הבדל בין כל הנמצאים כולם, ויש פרמטר אחר שמחלק בין כל הנמצאים כולם למדרגות מדרגות. הפרמטר שבו אין הבדל בין הנמצאים הוא שכולם מושפעים מהבורא יתברך. כולם הם, הקדוש ברוך הוא מחיה אותם, איך אנחנו אומרים בפסוק, ואתה מחיה את כולם וצבא השמיים לך משתחווים. והקדוש ברוך הוא מחיה את השולחן הזה כמו שהוא מחיה אותנו, כמו שהוא מחיה את השמש ואת הירח, כמו שהוא מחיה את להבדיל הרשעים שבאומות העולם. כולם מתחיים ממנו יתברך. וכולם, אם הקדוש ברוך הוא היה מסלק השגחתו והשפעתו מהם, לא היו. וזה פרמטר שהוא נכון לכל הנמצאים כולם. כולם מושפעים ועלולים מהבורא יתברך. אבל יש פרמטר אחר, והוא הפרמטר שהמהר"ל קורא לו כמה אנחנו מושפעים מאמיתת עצמו. מאמיתת עצמו דהיינו, כמה אותם נבראים הם יודעים שהם מושפעים מהבורא יתברך, וכמה נמצאים הם מתרוממים אל, 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 אל הבורא יתברך, לחיות את התוכן האלוקי, ולא רק להיות מתחיים מהבורא. השולחן הזה הוא גם מתחיה מהבורא יתברך, וגם אם הקדוש ברוך הוא היה לרגע אחד מסלק את השפעתו, אז השולחן היה כלא היה. אבל השולחן הזה לא יודע מזה, לא ידע מזה, לא מתרומם על ידי זה, ולא משנה את חייו על ידי זה, אלא התחיות חיצונית. הפרמטר הזה הוא פרמטר שבו כל הנבראים מקבלים עכשיו מדרגה חדשה, זה מזה, על פי הפרמטר הזה, שהוא כמה הנמצאים מושפעים מאמיתת עצמו. דהיינו, כמה הם קולטים את החיות האלוהית. כמה הם קולטים לחיות אותה, להתרומם על פיה, להזדקח על פיה, להיות מתעלים לאיכות האלוקית שמחיה אותם, והופכים בעצם להיות שייכים ודבקים, המושג הזה של דבקות, כן, בעצם חייהם, במהות חייהם, באיכות חייהם, אל הבורא. זה כבר הבדל עצום בין עם ישראל לעמים, ובתוך עם ישראל בין אדם לאדם, בין הצדיקים לבינונים לרשעים, ובתוך כל צדיקים יש המון המון מדרגות, ובתוך הבינונים המון 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 תתי מדרגות, אלפי מדרגות. כמה אנחנו מתחיים מהבורא יתברך, ככה אנחנו מתרוממים למהות האלוקית, לרצון האלוקי, לתוכן האלוקי שמרומם אותנו ומזכך אותנו ומקדם אותנו אליו. אנחנו לא רק מתחיים מהבורא, אנחנו חיים את הבורא. אנחנו קולטים את החיות האלוקית הזאת והופכים אותה להיות חלק מחיינו. וככל שזה קורה, ככה אנחנו הולכים ונעשים גבוהים יותר ואיכותיים יותר במהותנו. וזו חלוקה מאוד מאוד יסודית, בסדר? כל הנבראים, אני חוזר על היסוד, כל הנבראים, כולם, בלי יוצא מן הכלל, הם כולם מושפעים ומתחיים מהבורא יתברך. ובדבר הזה אין שום הבדל בין הדומם לצומח לחי ובין כל מדרגות האנושות. כולם מתחיים מהבורא יתברך. אבל מה שאנחנו קוראים, וזה, כן, אפשר להגיד שההערה הזאת, כן, יש ספרים שנקראת האור המקיף. האור המקיף זה האור שמקיף את כל הבריאה ומחיה אותה כל רגע בריאה. אבל באור הפנימי, דהיינו כמה אנחנו קולטים בתוכנו ומתרוממים לחיות ולהיות מוארים ולהיות מודעים ולהיות מתרוממים על ידי הקשר החי אל המקור האלוקי, כאן זה כבר הבדלים עצומים בין אדם לאדם ובלי סוף מדרגות בפרמטר הזה. זה בלשון המהר"ל, אין הנמצאים מדמים יחד, למרות שכולם מושפעים ממנו, אבל יש מושפע מאמיתת עצמו ויש אינו, כי לפי ריחוק הנמצאים ולפי קרובתם אלא יתברך, קרבת השם. קרבת השם, דיינו, היכולת לזהות את החיות האלוקית, להתרומם אליה, לחיות על פי התוכן שלה, על פי האיכות שלה. זה כבר מדרגה אחרת לגמרי. זה כבר לא שולחן. זה כבר אדם, אדם מלשון, אדמה לאלוקה. אדמה לאלוקה. וזה כבר קרבת השם. עד כאן, בסדר? נקודה ראשונה. כן. עד כאן הוא דיבר על כל המציאות כולה שייכת אל הפרמטר הזה. הוא דיבר על הנמצאים, שככל שהם יותר מדמים אל המיטת עצמו, ככה הם נעשים יותר ויותר איכותיים ועליונים. כמובן שבהקשר הזה עכשיו ידבר על עם ישראל מול העמים, שזה זה, זה עכשיו ההגדרה שלו לעם ישראל. וזה הפסקה הבאה, כן. במידה רבה כן, אבל יש גם בזה נתוני פתיחה. יש ישראל ועמים. בתוך ישראל יש בחירה כמה אנחנו, כמה כל אחד יהיה קרוב אל השם יתברך לפי מעשה והשתדלותו. אבל בין ישראל לעמים זה נתוני פתוחה שהם לא מתחילים מהמעשה. בדיוק, זה עכשיו בהגדרה. והנה ישראל ומה זאת מושפעים ממנו יתברך מאמיתת עצמו יתברך. זה ההגדרה של עם ישראל. עם ישראל שייך אל הפרמטר השני לא בגלל בחירתו, אלא מעצם מדרגת החיים שלו. ומה? שעניינה להיות מושפעת מאמיתת עצמו. דהיינו, חיה את התוכן האלוקי ואת האיכות האלוקית. ולא רק מתחיה מהבורא יתברך. ובדבר הזה יותר יש להם צירוף וחיבור על השם יתברך. ועל זה מורה השם הנכבד הזה שנקראו בנים. בנים, מגדיר המהר"ל, מי שחי את התוכן, כמו שהבן, המהות של האבא תמונה בתוכו. הוא, ככל שהוא יגדל יותר, הוא יגלה בתוכו את המהות של האבא יותר ויותר, ויתרומם אותו ותתגלה בתוכו. בנים, מי שחיים את התוכן האלוקי. אבל לא רק בנים, ונקראו בשם בני בכורי. למה בני בכורי? כי שם בן יאמר על שנמצא מאמיתת עצמו. ומצד שם הזה אין בזה עדיין הצירוף הגמור שהוא מיוחד, כי אפשר שיהיו שני בנים לאחד. והצירוף אשר הוא לשניים אינו צירוף גמור מיוחד. ואף כי אין אומה עוד נקראת בן אל השם יתברך יותר מישראל. כל מקום שם בן אינו כל כך הצירוף אליו, כיוון שאפשר שיהיה לאחד שני בנים, ולכך נקראו ישראל בני בכורי, כי אי אפשר שיהיה לאחד שני בכורים. הבכורי מוסיף על הבירור של מדרגת הבני, כי עקרונית יכול להיות לאדם אחד שני בנים. אז לקרוא לעם ישראל בנים זה לקרוא להם בעצם, לומר, אתם אומה שיכולה לספוג ולקלוט את התוכן האלוקי ממש. אבל עקרונית אולי גם אחרים יכולים. זו מדרגה שהיא אפשרית לעוד, אולי אין כרגע עוד בנים, אבל עקרונית כשיש בן אחד יכול להיות גם בן שני. אבל כשקוראים לעם ישראל בני בכורי, אז ההגדרה היא יותר מדויקת. האומה שחיה את התוכן האלוקי בצורה בלעדית, בצורה שאין כמותה, כי אין לאדם שני בכורים, לא ייתכן שני בכורים בהגדרה. האומה שבהגדרתה חיה את התוכן האלוקי כמדרגת חיים שאין כדוגמתה בעולם, בני בכורי. זה אומר המהר"ל, זה השם היותר עליון של עם ישראל, זה ההגדרה שהיא אחר כך ממילא של ההגדרות של הפרק הקודם נובעות ושייכות, כן, מסבירות את ההגדרה הזאת שהיא בעצם הכולדת כולה. האומה שהיא לא רק מתחיה מהקדוש ברוך הוא, אלא היא חיה את הקדוש ברוך הוא, היא דבקה בהשם. חייה הם כל הזמן נושאים בתוכם, הולכים ומתרגמים את התוכן האלוקי, הולכים ומתעלים אל התוכן האלוקי. ממש בתוך זה המון המון מדרגות. אבל זה עם ישראל. זה עם ישראל. מין מעבדה פנימית כזאת שבתוכה רוחשים כל הזמן חיים אלוקיים. רוחשים חיים אלוקיים כעצם החיים. ומתוך כך הולכים הנשמות הפרטיות ומנסות לתרגם את החיים האלה, להתעלות על החיים האלה, להבין את החיים האלה, לאחוז בהם. לא תמיד בצורה הנכונה, אבל זה מה שקורה. האומה הישראלית היא בני בכורי. מי שחי כל הזמן את האיכות האלוקית ואין לו חיים אחרים. והאיכות האלוקית הזאת הולכת ומתבררת בו, כמו שבן, גם בן לא חי את מהות האבא בבת אחת. נכון? ברגע אחד. ייקח לו כנראה הרבה שנים עד שהאבא שבתוכו יצא אל הפועל. כן? אבל זה מהרגע הראשון. זה מהרגע הראשון. רק כשהוא יהיה גדול, יגיד, איך אתה דומה לאבא שלך? אני זוכר את אבא שלך שהיה כזה, כשהיית פרחח בגיל תיכון או בגיל צעיר, לא ראינו כל כך את הדמיון. נכון? אבל גם אז, כשהוא היה צעיר או פרחח, כל הזמן דמות יוקנו של אביו חיה בו, כל הזמן. וכל הזמן התבררה בו, וגם דרך הנפילות, וגם דרך המרידות שלו באבא, הוא הלך ונעשה יותר ויותר דומה לאבא. נכון? זה דבר מופלא הדבר הזה. גם במרידות שלו באבא, הוא בעצם הלך וברר את האבא שבתוכו. עד שאחרי כל המרידות וכל המריבות וכל העליות, פתאום הוא גדל ואומר, איך אתה דומה לאבא שלך? מאיפה זה היה כל הזמן? מה, שינית את עצמך? עשית איזה שינוי? חיצונית הוא עשה שינוי. אבל פנימית, הוא כל הזמן, לא היו לו חיים אחרים. החיים של האבא, טוב, זה לא משהו נתודק לגמרי, כי בין לאבא ירגנת הספת, כן, הבן הוא לא, אבל העיקרון, נכון? שהמהות של אבא הייתה בו מהרגע הראשון, הוא כל הזמן התחיה ממנה. עסק בה, ברר אותה, הבין אותה, לא הבין אותה, תרגם אותה נכון, תרגם אותה לא נכון. היא כל הזמן חיה בתוכו, אין לו חיים אחרים. כן?
ואף פעם הכל יתתק מהם שלו? כי לא נראה קצת, כמו שמישהו פושע, לא יכול לתתק מהסתתק בחיים?
לא יכול להתנתק, ברוך השם. אנחנו לא יכולים להתנתק מההורים, זה לא עונש. לא, ודאי שחיצונית אנחנו מתנתקים מההורים. אבל פנימית אנחנו קשורים אלינו תמיד. הדוגמה, המשל שאני אמרתי, הוא לא מדויק בגלל שבסוף, כן, ילד הוא לא העתק של ההורים שלו, הוא תמיד יש בו משהו חדש. כן, ולכן המשל פה הוא לא לגמרי מדויק, כי בינינו לבין הקדוש ברוך הוא זה לא ככה. אז לכן זה יש פה נקודת הבדל בין המשל לנמשל. אבל עדיין זה משל מאוד מאוד חזק להסביר שבעצם כל מה שעם ישראל עובר כל הזמן זה ברור של חיות אלוקית שנמצאת בתוכו, והוא כל הזמן עוסק בלברר ולתרגם ולחיות אותה. הוא לא נמצא פה ואז רגע יש שם איזה מישהו בשמיים, רוצים להקשיב לו, לא רוצים להקשיב לו, מה הוא אומר לנו, מה זה, אולי... זה בכלל לא שמה, זה חיות אלוקית. חיים אלוקיים, חיים אלוקיים זה החיים של עם ישראל. נשמה אלוקית שהולכת ומתבררת ומנסה להבין את עצמה. ולא תמיד מבינה את עצמה כמו שצריך, ואז היא... אבל גם כשהיא מורדת בהשם מתברך, היא מורדת בעצם בחייה, מסתבכת בתרגום נכון של חייה. זה החיים האלוקיים, זה החיים של עם ישראל. אלה החיים של עם ישראל. זה בני בכור ישראל. שזה הרבה יותר עמוק מלהגיד ראשית, מלהגיד מפתח, מלהגיד... זה לא מגמה, לחיות את המגמה האלוקית, או לפתוח את העולם לתוכן. זה תפקיד, אבל כאן זה לא תפקיד. אלה החיים של עם ישראל. אלה החיים של עם ישראל. אלה החיים של כלל ישראל קודם כל, ומתוך כך כל פרט. יש בו חיים אלוקיים, ועכשיו מה הוא עושה עם זה? הוא מבין מזה, לא מבין את זה, מתרומם לזה, קולט את זה, מתרגם את זה נכון, מתרגם את זה לא נכון, מכאן זה. זה הבחירה. זה כבר הבחירה.
איך אפשר להגיד שאנחנו כאילו כאילו? כאילו? נכון. כאילו,
נכון, שאלה טובה. זה משונה. אבל טוב, מה שלא קשור אלינו הקדוש ברוך הוא יסתדר עם ההגדרות. אבל הכוונה היא שקודם כל אנחנו מדברים על האומה הישראלית. האומה הישראלית, כן? היא הבעל, כמו שהמהר"ל יגיד את זה פה בהמשך, כן? היא קודם כל החיה בשלמות את החיים האלוקיים, וכל אחד מישראל הוא, כן, פן מסוים בדבר הזה. אבל גם אצבע, היא נושאת בתוכה את החיות של כלל הגוף. בסוף באצבע, אומרת, יש לה את הכישרון של האצבע, ואין לה כישרון של האוזן, ואין לה כישרון של העין. היא רק אצבע, אבל עדיין זה אותה חיות. אותה שחיות שמחיה את הכל, נמצאת בכל נים ובכל... אותה חיות אלוקית שמחיה את כל כלל ישראל, נמצאת בי, אני האצבע הקטנה, מוישלה, נושא בתוכו את החיות הגדולה הזו שנקראת כלל ישראל, שהיא חיות אלוקית. בסדר. זה באמת הגדרה, אני מסכים, זה הגדרה שנוגעים ולא נוגעים בה. אם אנחנו, אם מקשים קושיה כזאת, זה אומר שהבנו עד כמה הגדרה היא דרמטית, ועכשיו אנחנו מסיים להבין את זה, לא תמיד מבינים. באמת, זה דבר פעילי, הדבר הזה. חיה יש בשמיים, ישראל שמה. בסדר, עד כאן הגדרה בני בכור ישראל. אני יכול להגיד, הרב בכוונה, הוא לא התחיל עם ההגדרה הזאת, כי הוא אומר, אנחנו לא היינו בשלים לקלוט אותה, רק אחרי שנגענו בה מהרבה זוויות, כן, כן, של כל הדוגמאות והמשלים שדיברנו קודם, עכשיו אפשר לתת לזה שם כולל. בני בכור ישראל, כן, אומה שחיה את אמיתת עצמו. ומזה תבין כי אי אפשר שתהיה עוד אומה שנקראים בנים, כי השם יתברך הוא אחד בעצמו, ומאחר כי הבן הוא מן אמיתת עצמו, אשר מן אמיתת עצמו הוא אחד, לכן בנו גם כן הוא אחד. אני טיפה מדלג, בסדר, היום אנחנו עושים בדילוגים כדי להספיק ככה קצת, בואו נדלג טיפה קדימה, הוא בפרק כמה זה קידושים. יש לכם את זה? בספרים האלה? כן, בסדר? סמך וב, בספרים האלה זה פשוט התקדמתי שלוש פסקאות קדימה. בסדר? הוא בפרק כמה זה קידושים. גמרא מסכת קידושים מביאה מחלוקת בין שניים מגדולי התנאים. בנים אתם להשם אלוקיכם. בסדר? עוד אחרי כאילו, זה מושג שכבר התרגלנו אליו, אבל זה מושג שהוא כמעט הגשמה, כאילו. מה זה קשור לשאלה שנשאלה קודם? כן, אפשר להגיד, אנחנו בנים של השם. נגיד, מפתח, בסדר, אנחנו יכולים לפתוח את העולם, לגלות את התוכן האלוקי שבו. בנים של השם. שוב, חס ושלום, לא במובן של העבודה הזרה של המינים, כן, שממש אומרים את זה במובן הגשמי. אז אנחנו לא אומרים את זה במובן הגשמי, אלא מה רגע תיהר לנו את המושג הזה. מערד תיהר לנו את המושג הזה. בנים, אתם האומה היחידה שיכולה לשאת בתוכן חייה את החיים האלוקיים. בנים אתם על השם אלוקים. רבי יהודה אמר, בזמן שאתם נוהגים מנהג בנים. רבי מאיר אומר, בין כך וכך קרויים בנים. פה מתפתח עכשיו דיון חריף בבית המדרש. איך אפשר להגיד, האם אפשר להגיד על עם ישראל הזה, הגלוי הזה שלא תמיד נראה כזה מוצלח, או לפעמים לא נראה כל כך מוצלח, או... עדיין אפשר להגיד להם בנים? אומר רבי יהודה, יש בול. בזמן שאתם נוהגים, ינהג בנים. כשאתם כמו אותו ילד שכבר גדול, ואומר, אה, אתה דומה לאבא שלך, אז אתם ראויים לשם בנים. אבל אם לא רואים עליכם, אז אי אפשר להגיד את השם הזה על עם ישראל. אומר רבי מאיר, רבי מאיר שאנחנו יודעים עליו, שעליו נאמר, תוכו אכל, קליפתו זרק, היה תלמיד של, רבי, של אחר, של אישה בן אבויה, נהוראי, שהוא תמיד שייך אלה, אל המבט הפנימי, שרואה את התוכן הפנימי. אומר רבי מאיר, בין כך וכך קרויים בנים. עם ישראל תמיד קרויים בנים. וכאן הוא מתחיל להביא רצף של פסוקים, שנאמר, בנים שחלים. כן? דהיינו גם כשאנחנו שחלים, ולא קולטים, ולא מתרוממים לתוכן האלוקי. נקראים בנים. ואומר, בנים לא אמון בהם. יותר חריף, אני כבר מסביר פה את מה שאמרנו, מסביר בהמשך, שיש פה הדרגה בפסוקים, אז אני כבר מסביר את זה כבר בתוך האגדת העצמה. שרבי מאיר הולך ומחריף את הפסוקים. הפסוק הראשון זה שחלים. כן? לא מספיק מתרוממים. אתם יודעים, בנים של השם, אבל איך זה להיות בנים של השם, להתרומם לתוכן האלוקי? הם שחלים, הם לא מבינים את זה בעומק, הם לא חיים את זה בעומק. הפסוק השני הוא הרבה חריף. לא אמון בהם. לא אמון בהם, אין בהם את האמונה, הם לא חיים, הם לא חיים את התוכן האלוקי, הם לא רק חיים אותו בסחלות, בהקטנה, אין אמון בהם, הם מנותקים, מנותקים משורש אמונתם. ואומר, פסוק נוסף, זרע מרעים, בנים משחיתים. משחיתים, אומר המהר"ל, זה שייך כבר לעבודה זרה. זה לא רק לא מחוברים לאמונתם, פועלים נגד. פועלים נגד, מזיקים לעצמם, מזיקים, משחיתים את עצם חייהם. ועדיין איך נקראו? בנים משחיתים. בנים משחיתים. ואומר, והיה במקום אשר יאמר לא עמי, יאמר להם בני אל חי. בני אל חי. גם במקום שמי שמסתכל ואומר לא עמי, אין שום קשר, כבר לא רואים שום קשר ביניהם לבין מי שהם אמורים להיות. לא דומים ולא הפוך, בדיוק הפוך, לא עמי. והקדוש ברוך הוא אומר לא עמי, והנביאים צועקים לא עמי, ומידת הדין והכל זה, יאמר להם בני אל חי. הם בנים. זה המאבק האדיר של רבי מאיר. מה שנקרא, יורה פה בכל הכלים. עוד פסוק ועוד פסוק, ועוד כל פעם הוא מחריף את הטון. אלה בנים של השם. אתה לא תגיד עליהם שהם לא בנים של השם. גם כשהם שחלים, גם כשהם משחיתים, גם כשהם נראים לא עמי בכלל. אלה בנים של השם. מסביר המהר"ל, מה היווה אומר? סליחה, זה הגמרא עדיין אומרת, סליחה. מה היווה אומר? וחית אם הבנים שחלים ודה מקרה בנים, בנים לא אמון בהם, לא נקראו בנים, תלמוד לומר בנים לא אמון בהם. ואת הגמרא מסבירה שיש פה עליית מדרגה, כן? ובסוף הגמרא אומרת, וחית אם הבנים מעל אלו מקרה, נניח שנקראים בנים, אבל לא נקראים בנים מעולים. בנים, איך אומרים? ככה, צ'וקמקים. חצי קלאץ', תלמוד לומר, זה הפסוק האחרון, והיה במקום אשר יאמר לא עמי אתם, יאמר בני אל חי. בני אל חי הכוונה בנים מעולים, בנים מעולים, בנים מאוחרים, בני אל חי, בני מעלי בלשון הגמרא. אומר אז המהר"ל, ובהרו בזה, כי לדעת רבי יהודה, כיוון שבשם בנים הצירוף היותר שיש לישראל אל אביהם שבשמיים, אם אין עושים מעשה בנים, אין ראויים הם לשם הזה, שכבר בטל השם הנכבד הזה. אבל יהודה אומר, זה חילול השם, לקרוא לעם ישראל בנים, כן, זה בנים של השם. אלה שאמורים לשאת בדרכם, דרכם הקדוש ברוך הוא מופיע בעולם. האבא מופיע רק דרך הבנים. אבל אי אפשר להגיד עליהם בנים כשהם לא רואים לזה. לדעת רבי מאיר אינו כך. כי שם בן נאמר על שהוא יתברך אב ואילה לישראל. זה יצירה אלוקית. הקדוש ברוך הוא אבינו. זה בצידו, זה בבחירה שלו, זה ביצירה שלו. ואם ישראל שרו ופרשו מן אביהם, זהו מצד העלול עצמו. אז העלול עכשיו, דיינו אנחנו, לא מראים את מי שאנחנו. אבל מה שהוא יתברך אילה להם, לדבר זה אין עשרה כלל. כי אין העשרה שלהם רק מצד העלול עצמו. האם אנחנו מגלים את זה בשלמות? לא תמיד. האם זה משנה את מי שאנחנו? מה פתאום? זה בכלל לא בבחירה שלנו. זה בכלל לא מצד העלול, זה מצד העילה, זה מצד ריבונו של עולם. לכך בכל עניין נקראו בנים. ואז המהר"ל פה הולך ומסביר, כן, שגם כאשר, כמו שאמרנו, חוטאים ומזידים ועוברים עבודה זרה, המציאות האלוקית אין לה עשרה מעם ישראל. כולל בכל התהליכים האלה. זאת אומרת, גם באותם תהליכים שעם ישראל מתרחק ומגיע למקומות הכי עזויים והכי קשים והכי הופכיים, למה הוא מגיע אליה? כי הוא כל הזמן מברר את אמיתת עצמו יתברך שנמצאת בתוכו. זה מה שעם ישראל כל הזמן עושה. זה מה שעם ישראל כל הזמן עושה. וגם בהתרחקות החיצונית שלו מהשם יתברך, זה כדי להבין את אמיתת עצמו יתברך, כי אין לנו חיים אחרים. החיים האלוקיים שבנו הולכים ומבררים ומתבררים בדרכים שונות ומשונות. כמו שאמרנו, גם בזמן הילד, שהילד הוא מתרחק מאבא, זה כדי לברר את האבא שבתוכו. הוא לא יכול להתנתק מאבא שבתוכו. כי אין לו חיים אחרים. זה עצם החיים שלו. זאת המחלוקת האדירה שבה רבי מאיר בא ומביא פסוק או פסוק או פסוק. אני רוצה שוב לעשות דילום, בסדר? ולראות מה שהמהר"ל אומר פה בסוף הדברים. השאלה איך אני אכוון אותך, אני לא יודע. בספרים החדשים האלה, זה בעמוד ע"ו פסקה שנייה, זה קצת לפני שהמהר"ל מתחיל, הוא במסכת פסחים, בפרק האישה. שם הוא מתחיל גמרא חדשה, אז אולי שם יהיה לכם. אומנם כל מחלוקת, כן. בסדר? אז בספרים הישנים, סמ"ז עמודה ימנית, בספרים האלו בע"ו פסקה שנייה. אני עושה את זה בדילוגים כדי שככה ננסה לכתוב פה את המרכז. אמנם, אומר המהר"ל, כל מחלוקת שאלו החכמים, אם נקראו החוטאים עצמם בנים, אבל בוודאי על ישראל בכלל שהם בנים. המהר"ל אומר פה עכשיו דבר מופלא מאוד. כל המחלוקת של רבי מאיר ורבי יהודה זה על הפרטים. האם הפרטים, החוטאים הכי גדולים, יכולים לאבד שם בנים? על זה רבי יהודה אמר, שלפעמים במקום קיצוני מאוד יכולים לאבד שם בנים, ורבי מאיר אומר, אין דבר כזה. אין דבר כזה. ישראל, לפי שחטא ישראל הוא, כולל אחרון החוטאים, המשחית הכי גדול. איך הוא נקרא? אומר רבי מאיר, בני אל חי. בני אל חי. ובזה רבי יהודה חולק עליו, שלפעמים בפרטים יש כאלה שכל כך רחוקים שלא ראויים לשם בנים. אבל אומר המהר"ל, זה על הפרטים? אבל על כלל ישראל? אף אחד לא יחלוק בחיים. וזה לא יהיה מחלוקת בין התנאים. זה קביעה יסודית של התורה שהקדוש ברוך הוא קבע, בני בחור ישראל, בכלל ישראל אין הזזה לדבר הזה, אף פעם. לא משנה באיזה דור, לא משנה באיזה מצב. כלל ישראל חי את החיות האלוקית כל רגע ורגע. עוד פעם נקרא את זה בפנים. אמנם כל מחלוקת של אלו החכמים, אם נקראו החוטאים עצמם בנים, עצמה הכוונה, הפרטים, החוטאים עצמם. אבל בוודאי על ישראל בכלל שהם בנים. כי כבר אמרנו לך, כי החטא הוא לפרטיים בלבד, הם החוטאים. יכול להיות חוטא שבאופן אישי כל כך התרחק, שהוציא את עצמו מכלל ישראל. אולי, רבי יהודה אומר, אולי יש דבר כזה, רבי מאיר לא מוכן לקבל את זה אפילו על הפרט. ולכאורה בפשט הגמרא רואים שרבי מאיר צודק, כי רבי מאיר הוא הרבה פעמים בגמרא, אם דעה אחת אומרת, זה מין כלל כזה בפוסקים, כי אם יש מי שאומר דעה אחת, אומנם פה זה לא מחלוקת הלכתית, לכן לא, אין לנו שולחן ערוך הזה. אבל ככה זה בפוסקים, שאם יש מחלוקת ויש אחד שאומר דעה אחת והשני תוקף אותו ואומר כמה וכמה ראיות ואין לנו תשובה של הראשון, תמיד ההלכה היא על פי הדעה האחרונה. וכאן רואים מפורש, רבי מאיר פה שנקרא עם כל הכלים. אבל אומר מה על כל המחלוקת היא על החוטא הפרטי, האם יכול להיות דבר כזה שמי שהוציא את עצמו מהכלל כי הוא כל כך התרחק, אז הוא כבר לא ראוי לשם בנים. הוא לא אמר שהוא יהודי, הוא לא אמר שהוא לא, אבל לא ראוי לשם בנים, זה הכי קיצוני שאפשר להגיד על יהודי. אבל רבי מאיר אומר, מה פתאום? מה פתאום? בנה מעלי. זה המחלוקת, על הפרטים. אבל על כלל ישראל, שיהיה איזה מישהו מהתנאים האמורים, ראשונים או אחרונים, שיגיד שכלל ישראל זה לא בנים של השם, לא יהיה דבר כזה. לא יהיה דבר כזה. לא יהיה אדם כזה. לא יהיה מישהו שמייצג את התורה שיגיד דבר כזה. ככה אמר אומר. שיגיד על כלל ישראל שאין להם שם בנים. כן, שנייה, אני רק אקרא את המשפט. אבל שיאסור בשביל הפרט שם בנים מן כלל ישראל, דבר זה אי אפשר כאשר תבין. כי השם הזה, מפני כי השם יתברך אילה לישראל, כמו שאמרנו למעלה. זה בכלל לא קשור בנו, בהבנות שלנו, דור מסובך, מטורלל, עושה ככה, פועל ככה, מחשבות עקומות. בפנים יש חיים אלוקיים. זה מה שיש פה. חיים אלוקיים בתוך האומה הזאת, והם עכשיו מתברברים, ולכן עוד יותר צריך להבין כמה יש פה, כמה יש פה קודם כל גודל ואמת וטוב פנימי ואלוקות בתוך האומה הזאת. אלוקות בתוך כלל ישראל. בכלל לא מצד הבחירה שלהם, ולא מצד ההבנה שלהם, ולא מצד המעשים שלהם. ומצד העילה אין הסתרה לזה כלל. רק מה שהוא מצד העלול עצמו, הפרט בעצמו, כמו שאמרנו, על פי דעת רבי יהודה, אולי יכול להתנתק מהשפע הגדול הזה שנקרא כלל ישראל, ולא להיות ראוי לשם בנים. אבל כלל ישראל, זה באמת קשה להבין מה שאמר אלומר פה. וזה, הרב קוק, אני, בעזרת השם רוצה שאני אראה, אולי נכון, אתם חוזרות בתשעת הימים, יש דבר אחר? אז אולי לפחות באחד שהוא נראה, יגרה תקנה, שזה איך הרב קוק הופך את המהר"ל הזה ליסוד לשיטתו, ביחס לעם ישראל. למדתם? יגרה תקנה? למדתם. מעולה, זה משהו אחר. אז באיגרת הקנה שלמדתם, תסתכלו שם למטה בהערות, שכשהרם מבאר לרדבז, למדתם את כל האיגרת?
כן.
כל הכבוד. אז כבר היה לי מצפון, אמרתי, גמרנו את השנה בלי איגרת הקנה, זה לא שייך, אין לזה תקנה. אז הרב, כשהרם מבאר לרדבז, בסוף המהר"ל הזה, זה לא עכשיו לומדים עכשיו, קודם כל לומדים תורה, אפשר ללמוד תורה, מסר צבחים גם. אבל המהר"ל פה הופך להיות אבן שיטתו של הרב. כשאומר לו הרדב"ז, תראה איך הם נראים. עם מי אתה מתחבר? תראה איך הם נראים. תראה מה אתה מתקרב לרשעים האלה. ויש לי גמרות וציטוטים, כן, ומקורות. למה שנימדתי תקווה וכל הדברים האלה. אומר לו הרב, מכילה, אתה לא מבין מה זה כלל ישראל. אתה לא מבין מה זה האלוקות של כלל ישראל. איך הם נראים, איך הם זה, איך הם אמו. אומר שם בהערות למטה, נצח ישראל, פרק י' א'. חוץ ממקורות הנסתר של הרב, שזה אנחנו לא יכולים לראות, אבל זה, כן, יחד עם הכוזרי י' א', ונצח ישראל י' א', וגם מסילת ישרים על החסיד, שכל עניינו זה לסנגר על עם ישראל, זה מה שראינו השנה. נכון? שכל עניינו זה לסנגר על עם ישראל, ולהאמין בהם וכו'. אז אומר המהר"ל, זה היסוד של תורתנו, לא יכול להיות שמי שיגיד אחרת, אומר המהר"ל. על הפרטים, הבודדים, המשחיתים ביותר, רבי יהודה אומר, אולי אפשר שלא יקראו בנים. אומר רבי מאיר, מה פתאום? מה פתאום? אתה לא מבין, חיות אלוקית, חיות אלוקית, זה לא מתחיל מהתובנות, זה לא מתחיל מהשטויות שנכנסים להם לראש. הפוך, שטויות שנכנסים להם לראש, זה רק מראה, כאילו, עד כמה הם ברור כל הזמן. עכשיו, זה לא אומר שזה טוב, זה רע מאוד, וזה כאילו, כן, יש פה דבר נורא, יש פה דבר, אבל זה עוד יותר נורא בגלל שאתה מבין שיש פה חיות אלוקית שהיא לבושה בבגדים כאלה צועים. אז זה עוד יותר כואב, אבל אל תתבלבל, אומר הרב, אלה בנים של השם, ומי שרוצה, כמו שאומר המסילת ישרים באותו פרק, למסור את הנפש למען השם יתברך, הוא מבין שפה יש חיות אלוקית, לא בשמיים, פה, באומה הזאת, בבנים האלה. וכל החיות שבתוכם היא תתגלה, ואין ספק שהיא תתגלה, כי זה לא תלוי בהם, זה חיות אלוקית, זה מצד ריבונו של עולם חיות אלוקית. כן, מי שרצה להעיר. כן.
אם
בעצם
כשמתחילים
שמתחילים
שהעולם
הזה
מתחיל
להתגלות,
אז
בעצם
אנחנו
מתחילים
להתגלות
לעולם
הזה,
אז למה מה? יותר בכל? כי, טוב, קודם כל, צריך לתת מילה לדעת שהעונשים הם בהתאם לבחירה ולמה שמצופה מאותו בן אדם. כמה הוא מבין, כמה הוא לא מבין, כמה... כן? מה שהיסוד שהרמב״ם מעריך עליו בשמונה פרקים ועוד מקומות. כן? אנחנו לא, אין לנו חשבונות של מעלה. אם אותו בן אדם באמת לא מבין את כל מה שאמר נסביר פה, והוא מבחינתו, כן, פועל באמת מתוך כנות, מתוך אמיתיות, אני לא יודע, אין לי מושג מהי החשבון של מעלה. כן? האם זה במזיד, האם זה בשוגג, האם זה בחצי שוגג, יש המון המון מדרגות, כן? אבל זה גם לא התפקיד שלנו, האמת. כן? להחליט מה כל אחד יקבל, ברוך השם, הקדוש ברוך הוא החליט. התפקיד שלנו זה להאמין ולתקן. ולבעור את התודעה הזאת, החיבור האדיר הזה שבין שמעיה לערה, שהוא רק דרך האומה הזאת. כן? דרך בני בכור ישראל. זה הנקודה. המהר"ל עושה פה מה שמסילת ישרים עושה בפרק י"א, מה שהרב עושה באיגרת הקנה. עושה לנו פה תיומת כזאת שאי אפשר להפריד בינה. תיומת זה הביטוי שהרב קוק מרבה להשתמש בו על הלולב, נכון? שתמיד אנחנו מדקדקים בלולב, שהשפיץ של הלולב לא יהיה בו היפרדות. זה נקרא, התיומת יהיה, זה הלולב המהודר. אז הרב אומר, התיומת בין קודש הבריחו לישראל זה ההידור הכי גדול שיש. והתיומת הזאת בונה לנו פה המהר"ל והרמח"ל והרב. וזה ממש יסוד, יסוד לכל תורתנו. כן? עכשיו, בפועל, ברור שזה לא, אמרנו, חשבון של מה אנחנו לא יודעים, אבל זה רק מגביר את הכאב, כן, שהדבר הזה הוא מתחלל. אבל זה גם להגביר את הכאב וגם להגביר את האהבה. כן? כמו שאומר בעל התניה בפרק לב, שהרב צבי יהודה תמיד היה אומר, זה הלב של התניה, שגם שם בעל התניה שם מדבר על היסוד הזה של כלל ישראל, ואומר בעל התניה, רגע, אבל כתוב שצריך לאהוב את כל עם ישראל, וגם כתוב שצריך לשנוא את הרשעים. איך זה מסתדר? אומר הבעל התניה, גם וגם את אותו בן אדם, לשנוא את הרשעות שבו, אבל אתה לא יכול לא להבין שהוא, אז זה מה שאומר לנו מהר"ל, זה ליבת התורה. ואני חושב שהרדב"ז, תראו כמה זה קשה בפועל, לא יודע, אני אראה לכם מישהו יותר גדול מהרדב"ז שהיה לו קשה עם הדבר הזה. זה קשה מנסו לקלוט את הדבר הזה. בגלל הפער בין הבפועל, כן, לבין החיות האלוקית. המהר"ל בא לומר לנו, חיות אלוקית זה לא מתחיל מאיתנו. זה לא מתחיל מהגדרות שלנו, מהבנות שלנו. זה הגדרה, זה מה שיש שם בעם ישראל. זה הגדרה מדעית. עם ישראל זה חיות אלוקית המחפשת את עצמה. זה בן שגם שהוא נראה שהוא מתרחק מאביו, דמות יוקנו של אביו היא החיות שלו, היא עצם חייו, זה מה ששם קורה בפנים. וכשהוא יגדל פתאום יגידו, הוא הבן של מוישה זוכמיר. יופי. אבל השאלה אם ראית את זה גם כשהוא התרחק מאוד. רבי מאיר אומר, אני לא מניח שאתה לא רואה את זה. זה צריך להתפלל לראות את העיניים של רבי מאיר, כן? את הקליפתו זרק הזה, איך מקבלים עיניים כאלה. רבי מאיר, כן? של הנאוראי הזה, כן? זה לא דבר פשוט. ואכן אומר שם הרב לרב קוק לרדב"ז, אם זה לא בשבילך, אם אתה לא, מי שלא מסוגל לזה, אז שישאר רחוק. לא כל אחד מסוגל להתקרב לאחר בלי להינזק. כן? לא כל אחד, אבל במובן המעשי של רבי מאיר, אבל במובן הרוחני של רבי מאיר, כן? זה כל אחד מחויב. זה כל אחד מחויב. ואומר המהר"ל, זה עוד המחלוקת בפרטים, אבל בכלל ישראל יהיה מישהו שמייצג את התורה והיהדות שיחלוק על הדבר הזה? אין דבר כזה. אין דבר כזה. זה רק מי שם המהר"ל. בסדר? שרוצה עוד להגיד? כן.
איך זה? כאילו, הרב אמרנו קודם שהפרטים הם
תמיד
גם
משלמים.
אז איך זה
נגיד מסתדר אם יש עוד פרטים? של הנוצרים, מה שמו? אז זה אולי באמת מקום לדעת רבי יהודה באמת. אז אני לא יודע, יכול להיות שרבי מאיר, אני לא יודע אם הוא דיבר על מצבים קיצוניים כאלו, כי באמת שם זה באמת אדם שהוא כבר מוציא את עצמו לא רק במעשים שלו, אלא כן, בתודעה שלו נגד כלל ישראל. באמת רואים שם ברב, באיגרת הקנה, שהוא אומר, מי שעניינו להיות בעד עם ישראל, לא זוכר את ההגדרה, לא משנה מה המעשה, הוא שייך אל הדבר. אם זוכרות שם, אז בגלל תקנה שם הרובים ההגדרה כזאת, שמי שחפץ בטובתם של ישראל, ברור שהוא בתוך העניין. אז יכול להיות שהדוגמה הזאת של אותו האיש, כן, הוא באמת הוציא את עצמו מהרצון לכלל ישראל, ממילא, כן, יכול להיות שגם רבי מאיר לא יודע. בסדר? טוב. בואו נראה דוגמה שהמהר"ל מביא פה למי שהיה לו קשה מאוד התובנה הזאת, ושוב, זה היה קשה להרבה. למדנו איגרת השמעת של הרמב"ם השנה? איגרת השמעת על אליהו וישעיהו, נכון? למדנו שהם כאילו התייאשו מעם ישראל, משה רבנו, נכון? משה רבנו, אליהו וישעיהו. אגב, אנחנו הרב צבי יהודה בשנותיו האחרונות ככה סיפר לנו עכשיו בלייכר שתמיד זה היה השיחה שלו, עד כדי כך שכבר חשבו שכביכול חס ושלום התבלבל, הוא לא זוכר שהוא העביר כבר את השיחה הזו על אליהו, משה וישעיהו, איך שהם כן, היה להם רגע אחד של ייאוש מעם ישראל, כדי שהוא מקפיד על זה וכו'. זה הרב צבי יהודה, זה מה שהוא רצה, עם זה התלמידים ילכו, ורואים איזה תלמידים זה הצמיח, כן, כל הגוורדיה האדירה שהיום היא מובילה את עם ישראל, כן, כדי שהוא יעריך את שנותם, כל התלמידי הרב צבי יהודה. אז עם זה הוא רצה שהם ילכו, אז אנחנו גם משתדלים ללכת עם זה בעזרת השם. בואו נראה דוגמה, במסכת פסחים, כן? במסכת פסחים בפרק האישה, אמר הקדוש ברוך הוא להושע, חטאו ישראל, הושע, כן, אחד מהנביאים בתרי עשר, ושם נמצא בתקופה מאוד מאוד קשה, שם בעיצומו שם של לפני גלות עשרת השבטים, כן, בתקופה מאוד מאוד קשה, ממש, כל הנביאים מלאים, אז הוא פונה להושע, חטאו ישראל. אומרת הגמרא, היה לו לומר, מה הושע, מה היה מצופה ממנו לומר? בניך, בני בחוניך, בני אברהם, יצחק ויעקב, גלגל עליהם רחמים. זה מה שהיה מצופה שהושע יגיד. בדור הכי גרוע שאפשר. לא די שלא אמר כך, אלא אמר, ריבונו של עולם, כל העולם שלך, האווירם באומה אחרת. אי אפשר כבר, בבלתי אפשרי. אגב, אני כבר אגיד פה, טוב, אני לא יודע מה אמר על עצמו. האווירם באומה אחרת, אומר הושע, עד ויאמר השם אל הושע, קח לך אשת זנונים וילדי זנונים וכו'. זאת אומרת, שם הקדוש עושה להושע משהו מבהיל. יש מחלוקת אם הוא עשה לו את זה בפועל או עשה לו את זה בתיאוריה. אומר לו להתחתן עם אישה זונה, שהייתה מקובלת לפני כן כאישה זונה. שידוך מעולה לנביא בישראל. פשוט לא להאמין, פשוט לא להאמין. הוא אומר לו, לך תתחתן איתה. ונולדים לו ממנה בנים שהוא לא יודע באמת אם הם הבנים שלו. בסך הכל אולי בנים שלו, אולי בנים של אחרים, חס ושלום. ואחרי כמה זמן, עם המשפוך היקרה הזאת, אז הוא אומר לו, יופי, עכשיו תתגרש ממנה. איתו התגרש ממנה. זה אשתי, זה הילדים שלי. אומר, כן? אשתך, שהיא, כן, שידוך שלא בדיוק אתה בחרת, וילדים שלא בטוח שהם בכלל הילדים שלך, ותראה איך אתה נאבק עליהם. ואני לא יאבק גם בלי בחורי ישראל? זה מעדד לעולם הבירור הזה, כזה שהוא עשה לו אושר. כן, שוב, אני יכול שעשה לו איזה הכל בתיאוריה, כן? הביר לו איזה... אבל גם זה מזעזע. מזעזע. אני, אני חושב שזה פה, זה הבנים שלי. אין דבר כזה אווירה מאומה אחרת. לא עינים, לא, כן, מה זה קשור בכלל? הסדר, בצד הפרקטי, כן לגור, לא לגור, אתה יכול לדבר איתם, אתה לא זה, כל... בסדר, זה שאלות פרקטיות, אבל בנפש, אומר הרב לרדב"ז, אתה יכול בנפש להתנתק מכלל ישראל? אז אם אתה לא בא כמוני למסע המושבות, אתה נשאר בבני ברק, בסדר, אבל תיתן לי ברכת הדרך. תגיד לי, אתה עושה את השליחות שלי, להוציא אל הפועל את האיכות האלוקית האדירה, את החיים האלוקיים האדירים שנמצאים בעם ישראל. לא שייך לחלוק הדבר. יונה, אם אני זוכר נכון, זה קצת הפוך. זאת אומרת, יונה, הקדוש ברוך הוא שלח את יונה לנינווה, נכון? למה יונה לא רצה ללכת? כי הוא פחד שזה יעשה קטגוריה על עם ישראל, שהם חוזרים בתשובה, ועם ישראל, יונה מתוך אהבת ישראל הוא רוצה ללכת. כן? מתוך אמון בעם ישראל, באהבת ישראל, הוא לא רוצה חס ושלום שיהיה קטרוג על עם ישראל. ככה מסבירים שם. כאן כאילו הושע כביכול מאבד אמון בעם ישראל, אומנם בדור הכי קשה, אבל הקדוש ברוך הוא, תראו איזה גערה, איזה עוצמה. טוב, שם הגמרא מספרת, אחד מארבע קניינים שקניתי בעולמי, עם ישראל, תורה קניין אחד, שמיים וארץ קניין אחד, ישראל קניין אחד, בית המקדש קניין אחד, עד כאן. אני רק אקרא קצת. ביאור עניין זה, כי הושע, כאשר חטאו ישראל, אומר המהר"ל, תראו, אף על גב שידע הושע, שאי אפשר שיהיה נפרד הדבקות מישראל. הושע יודע את זה. הושע יודע מה שאמר, כבר הסביר לנו המהר"ל קודם, שאין אדם במגדול ישראל שלא יודע את זה, שאין הפרדת הדבקות מעם ישראל. כל מקום, לפי שהיה שונא החטא, עד שהיה חפץ בפירוט ובסילוק הדבקות הזה. כל כך היה הושע הנביא שונא החטא. היה משתוקק הושע אל הפירוט בשביל חטאם. לכך אמר האווירים באומה אחרת, כלומר שראוי, אם אפשר היה, אבל אי אפשר, להעביר אותם באומה אחרת, אם הוא אפשר. לפיכך אמר, כך לך יש זנונים, ילדי זנונים, והראה לו, כי מצד שהם בנים למקום, אין להעביר אותם, ואי אפשר להעביר ולהחליף עניין זה, כי אין דבר יותר מצטרף ומתקשר, כמו צירוף וקישור האב אל הבן. טוב, זה הבירור העצום, כן, שכמו שהרמב"ם מגיר את השמעת, זה הכל, אלה המקורות אשר הכי יסודיים, הציר הזה של המקורות שדיברנו עליהם היום, בעל התניא בפרק למד ב', והרמב"ם באיגרת השמד, והמהר"ל בפרק י"א, גם סידת ישרים ממדרגת החסידות, זה הציר יותר פנימי של התורה, שאומרת לנו שזה החיבור הנצחי הזה, זה צריך להיות היסוד של הכל. מכאן צומחים הלאה. כל שאר זה פרטים של זה. כן.
אחרי כל מה שדיברנו, איך זה מסתדר עם זה שהקדוש ברוך הוא רוצה שנהיה עם ישראל הרי?
אחרי חטא המרגלים.
כן.
אז כבר חז"ל אמרו על זה. קודם כל נגיד הקדמה ונאמר. הרב כותב באורות ישראל, פרק ד', פרק נפלא, שנקרא אהבת ישראל. גם כן, אמרתי לכם נראה לי, ללמוד אותו ככה לפני, ככה בסוף השנה, פרק ד' באורות ישראל, אהבת ישראל. אומר שם הרב, כל המקורות שיש בתורה, שכביכול אפשר ללמוד מהם התנתקות מעם ישראל, זה הכל ניסיון. זה הכל ניסיון. ככה מגדיר את זה. ניסיון, איך אנחנו יכולים להבין את זה כראוי. אז איך יכולים להבין את זה כראוי? אומרים חז"ל, שהקדוש ברוך הוא שמר רמז למשה, גם בחטא העגל וגם בחטא המרגלים, הרף ממני, דהיינו, תחזיק אותי במילים אחרות, משה רבנו שעומד בפרץ, בשני המקומות, עם ג' מידות רחמים וכו', הוא מבטא את רצון השם היותר עמוק. שם רואים איך משה רבנו, הוא הרועה הגדול שתיקן את מה שהוא אמר אז, הם לא יאמינו בי, שהוא אמר בראשית דרכו. הנה, משה באחרית ימיו, פעמיים, בשני המלחמות הגדולות שלו, פעם אחת אחרי חטא העגל, פעם אחת אחרי חטא המרגלים, הוא בעצם אומר לקדוש ברוך הוא מה שהקדוש ברוך הוא אומר להושע. אין אפשרות, ריבונו של עולם. הוא אומר לרגליים האחרות, אין אפשרות להחליף אותם. אומר הרב צבי יהודה, לא, בהרבה מקורות זה, מה הקדוש, משה התגבר על הקדוש ברוך הוא, משה מברר את עומק רצון השם. זה בדיוק מה שהרב אומר שם באורות ישראל. הקדוש ברוך הוא, יש ניסיונות. יש ניסיונות, חלקם תורניים רוחניים, חלקם מעשיים, כן, שאנחנו עומדים מול דורות כאלה, כמו שהושע עמד, כמו שהרדב"ז עמד, וכמו שאנחנו עומדים. וצריך, בלשונו של הרב צבי יהודה, הצבים של ברזל. וזה הכל ניסיונות, חלקם ניסיונות תיאורטיים, רוחניים, לעמוד ולברר את אמונת ישראל, חלקם ניסיונות נפשיים, שדורשים איתנו המון סבלנות והמון ערך אפיים והמון אהבת ישראל בלי סוף. אבל זה המצופה, זה מה שלהיות רועי צאן כאלה, כמו משה רבנו וכמו בסופו של דבר כל גדולי ישראל, שאתה יכול מכוון אותם למקום הזה, שזה יהיה הליבה של... של, של אמונתנו, החיבור הנצחי הזה.
הקדוש ברוך הוא בעצם אמר את זה למשה כדי שהוא יברך בעצמו.
כן, כן. ומה שמשה מברר, הקדוש ברוך הוא אומר לו יישר כוח. כן? אשר שיברת, יישר כוח ששיברת. תודה רבה ששברת את הלוחות שאני כתבתי. כי אין לוחות בלי כלל ישראל. כן? ומה שמשה רבנו מברר, זה בעצם הבירור לדורות. מה המצופה מאנשי אמונה? מה שהקדוש ברוך הוא מברר להושע, ומה שהקדוש ברוך הוא מברר לכל עם ישראל כל הזמן, ואנחנו באחד מהדורות הכי גדולים והכי מסובכים, וכל האמירות של רבי מאיר שאלה בנה מעלה, הם אלה שצריכו ללוות אותנו ולעורר בנו המון 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 כוח. כן, זה מצד אחד זה קשה לעמוד מול כן, כמו לעמוד מול הפער הזה, מצד שני זה גם נותן כוח. אנחנו שייכים לאומה גדולה, אומה נצחית, אומה קדושה, והבנים האלו הם בנים של השם, וממילא האור הזה הוא חייב להתגלות, הוא חי וקיים, עם ישראל חי וקיים, יש בו חיות אלוקית נצחית, הולכת ומתבררת כל רגע ורגע, גם בזמנים הקשים והמורכבים, מתבררת פה החיות האלוקית שיש בתוך עם ישראל. עד כאן לשוננו, עד השם. בסדר? כולם יהיו בתשעת הימים, יש כאלה שלא מגיעות. כן? כן? אנחנו לא מפרדים, ברוך השם. טוב, בסדר?